יבמות, דף י"ד, מתחילים בעזרת השם, דף י"ג עמוד ב', 13 שורות מלמטה, במילים תנן הטם. בתפילין שהקדוש ברוך הוא מניח, כתוב אחד מהפסוקים, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כולנו עם אחד. ומכאן בא הציווי של התורה, לא תתגודדו. בהמשך אנחנו נראה שהגמרא דורשת, לא תעשו אגודות אגודות. צריכים כולם לנהוג מנהג אחד. ובנושא הזה אנחנו בעזרת השם נעסוק בשיעורים שלפנינו. מסכת מגילה פותחת עם המילים הבאות, מגילה בפורים נקראת כמובן בחודש אדר, אבל לפעמים יש מקומות שקוראים מגילה ב-11 לחודש אדר, ופעמים ב-12, ופעמים ב-13, ופעמים ב-14, ופעמים ב-15, לא פחות, לא לפני 11 באדר, ולא יותר, לא אחרי 15 לחודש אדר. והמשנה שם מפרטת והולכת, שבכל המקומות קוראים מגילה בי"ד אדר, במקומות המוקפות חומה, מימות יהושע בן נון, קוראים בט"ו באדר, וכפרים היו מקדימים וקוראים קריאת המגילה, או ביום שני או ביום חמישי לפני פורים. לכן זה יכול לצאת לפעמים י"א, לפעמים י"ב, לפעמים י"ג, כמו שהמשנה שם הולכת ומפרטת. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, איך ייתכן שחכמים חילקו שקריאת המגילה תהיה במקום אחד בזמן כזה, במקום אחר, בזמן אחר? יקרי כאן, הרי קוראים כאן שזה בעצם לכאורה נגד הפסוק, לא תתגודדו, שדורשים את זה, לא תעשו אגודות אגודות. ברגע שכל אחד קורא מגילה בזמן אחר, זה נראה כמו שיש שתי תורות. אבל לפני שהגמרא תתרץ את השאלה, מתבוננת איך דורשים מלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. היי, לא תתגודדו, נאמר בכלל, כשאדם מצטער לא עלינו על מיתו, על האבלות שלו, אומרת התורה, לא תתגודדו. הפסוק הזה, מבא אלי לגופי דאמר רחמנה, התורה אומרת, לא תעשו חבורה, לא תפצעו את עצמכם על צער של מת. איך אתה דורש מהפסוק הזה, לא תעשו אגודות אגודות? עונה הגמרא, דורשים מהפסוק הזה שתי דרשות. אם כן, אם הפסוק הזה בא ללמד רק לא לעשות חבורה על מת, למקרא, לא תגודדו, שזה מלשון גדידה וחבורה. מהי לא תתגודדו? שמאמינה לאח יהודה אתה, שלא לעשות אגודות אגודות. שואלת הגמרא, אז אולי זה רק בא לעניין האגודות. ואם הכולי לאחי ודעתה, אולי הפסוק הזה בא רק ללמד שלא תעשו אגודות אגודות. מניין נלמד שאסור לפצוע את עצמו על מת. עונה הגמרא, אם כן, שזה בא ללמד לא לעשות אגודות אגודות, בלבד, להימקרא, לא תגודו, שזה מלשון אגודה. מהי לא תתגודדו עם שתי דלת? שמאמינה תרתי, זה גם בא ללמד לא לעשות אגודות, אגודות שונות, שכל אחד נוהג מנהג אחר, וגם לא... שאדם לא יפצע את עצמו, לא יעשה לעצמו חבורה על מת. בכל אופן, השאלה שלנו, למה המגילה נקראת במקום אחד בזמן אחד, מקום אחר בזמן אחר? הרי לכאורה זה נעשה את התורה כמו שתי תורות שכל אחד נוהג אחרת. זו שאלה ששאל ריש לקיש את רבי יוחנן. אמר לי, אז רבי יוחנן התפלא, מה נזכרת בדיוק מסכת מגילה? מסכת פסחים, שהיא לפני מסכת מגילה, לא הייתה קשה לך? עד כאן לא שנית עדיין את המשנה מסכת פסחים, שם נאמר, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. כי מחצות היום של ערב פסח, בכל מקום אסור לעשות מלאכה. כי זה זמן של הקרבת קורבן פסח, ובזמן הזה אסור לעשות מלאכה. אבל עד חצות, אז זה תלוי לפי מנהג המקום. איך אתה עושה דבר כזה שמקום אחד נוהגים ככה, מקום אחר נוהגים אחרת, זה גם נראה כמו שתי תורות. למה שם לא היה לך קשה את הקושייה הזאת? אז ריש לקיש אמר לי, לרבי יוחנן, אני אסביר לך את ההבדל. אמין אלך, ענה, אני הקשיתי לך מקריאת המגילה, כי קריאת המגילה, אם נוהגים לקרוא במקום אחד י' ד', היא סורה, אסור לך לקרוא בתת ו'. ומקום שקוראים תת ו', לא יצאת בזה שקראת בי' ד'. דאמר רב שמן ברבא, אמר בשם רבי יוחנן. הוא אומר את זה בשמך, כן, בשמך רבי יוחנן. הרי ריש לקיש מדבר עם רבי יוחנן. הפסוק אומר במגילת אסתר, לקיים את ימי הפורים בזמניהם, דורשים בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם חכמים. ואחד שהוא ממקום שצריך לקרוא ביהודה לדים, הוא קורא בתתוו, הוא לא יוצא ידי חובה. ואת אמרת לי מנהגה, אתה רוצה שאני אקשה לך ממנהג, במקום שנהגו לא לעשות מלאכה בערב פסח לפני חצות, בסדר, מנהג זה עדיין לא איסור. אני מקשה לך על זה שיש מקרים שממש זה נראה כמו שתי תורות, כאן קוראים מגילה ביום הזה וכאן קוראים מגילה ביום אחר, ואסור לזה שצריך לקרוא ביום הזה לקרוא ביום של מישהו אחר. זה ממש נראה כמו שכל אחד פה הוא מעם אחר. שואלת הגמרא, גם המנהג של אי עשיית מלאכה בערב פסח, זה גם יכול להגיע למצב של איסור. ואת עמלה ואיסורה, הוויה ואתנן, הלילה, ליל ערב פסח. ערב פסח זה י' בניסן, ליל י' בניסן, מתי שאנחנו עושים בדיקת חמץ. בלילה הזה, בית שמאי אוסרים בו לעשות מלאכה, ובית הלל מתירים. אז אם כן, אלה שנוהגים כמו בית שמאי, הם אגודה אחת, ואלה שנוהגים כמו בית הלל, הם אגודה אחרת. ושם כתוב, אוסרים, שזה עניין של איסור, זה לא רק מנהג. אמר לי, אז ריש לקיש ענה לרבי יוחנן, הטעם, אדם שלא עושה מלאכה בליל 14 בניסן, הרואה, מי שרואה אותו, אומר לעצמו, זה שמאדם הזה לא עושה מלאכה, זה לא איזושהי הלכה, זה לא איזה מנהג, הוא לא עושה מלאכה, כי הוא סתם איזה בטלן. מלאכה הוא דלת לי, אין לו מלאכה לעשות עכשיו, זה לא נראה כמו שתי תורות, אם האדם אחד עושה מלאכה ובן אדם אחר לא עושה מלאכה. יש אנשים יותר זריזים, יש אנשים פחות זריזים. זה לא אומר שזה שתי תורות, אבל ברגע שאתה אומר לבן אדם, אתה תקרא מגילה רק ביום הזה, לעומת זאת מישהו מעיר אחרת קורא מגילה רק בזמן אחר, לכאורה זה ממש נראה כמו לא תתגודדו. אז רבי יוחנן הקשה מהמשנה שלנו, והדין הזה שבמשנה, הרי המסכת שלנו, מסכת יבמות פותחת, 15 נשים, ואז היא מפרטת 15 נשים שהן היו מותרות להינשא לאח שנפטר בלי ילדים, אבל עכשיו כשאשתו נופלת לאיבום, ליבם היא אסורה, כמו למשל, ביתו, ראובן ושמעון, שמעון התחתן עם הבת של ראובן, ונפטר בלי ילדים, אז אשתו נופלת לאיבום לפני אחיו ראובן, אבל זה ביתו. אז זו דוגמה של אישה מה-15 נשים שהייתה מותרת לאח שנפטר בלי ילדים והיא אסורה ליבם. אז היא פטורה כמובן מאיבום וחליצה. האבא לא יכול חלילה לייבם את ביתו. אבל החידוש של המשנה, שהיא פותרת את צרתה. אם שמעון היה נשוי לאישה נוספת, והם שתיהם נופלות לאיבום לפני ראובן, היה אמור להיות שראובן במקום לייבם את ביתו, ייבם את צרתה. לא, היא פותרת את צרתה. זה המשנה אומרת. ואז המשנה שלנו, שקראנו בדף י"ג, התחדשה לנו ההלכה, התחדש לנו חידוש, שזה רק דעת בית הלל, כי לפי בית שמאי, צרת ערווה מותרת. זאת אומרת, ראובן ושמעון, שמעון התחתן עם הבת של ראובן והתחתן עם אישה נוספת, אם נפטר בלי ילדים, ושתי אנשים שלו נופלות לאיבום לפני ראובן, ראובן יכול לייבם לא את ביתו, את צרתה של ביתו. כך אומרים בית שמאי, והבית שמאי מתירין הצרות לאחים. דהיינו, צרת ערווה, במקרה שהזכרנו, צרת ביתו, מותרת לו, לאח של זה שנפטר בלי ילדים. בבית הלל אוסרים. זה גם כן נראה כמו שתי תורות. אז אם כן, יש כאן אגודת בית שמאי ואגודת בית הלל. איך הם עושים אגודות אגודות? כתוב לא תתגודדו. אז ריש לקיש מתרץ מסברת, שכשהיה ויכוח בית שמאי ובית הלל, אז בית שמאי, עשו בית שמאי כדבריהם? מה פתאום? הם לא עשו בית שמאי כדבריהם, אלא כמו דעת בית הלל. ואם כן, זה אגודה אחת. רבי יוחנן אמר, בית שמאי עשו ועשו כדעת עצמם כשהם חלקו מול בית הלל. אז אם כן, ריש לקיש סובר, שכשיש ויכוח בית שמאי ובית הלל, בית שמאי נהגו להלכה כמו בית הלל, ורבי יוחנן אומר, לא, הם נהגו כדעתם. תכף הגמרא תבאר איך ייתכן, הרי כתוב לא תתגודדו, איך הם עשו אגודות אגודות. ובפלוגתא דרב ושמואל, רב ושמואל גם נחלקו באותו ויכוח. דרב אומר, כמו דעת ריש לקיש, שכשהיה ויכוח בית שמאי ובית הלל, לא עשו בית שמאי כדבריהם, אלא הם סברו כמו דעת בית הלל, הם לא עשו כדעת עצמם, אלא הם נהגו כבית הלל. ושמואל אמר, כשהיה להם ויכוח עם בית הלל, עשו ועשו כדברי עצמם. זאת אומרת שהם נהגו כך ואלה נהגו אחרת. שואלת הגמרא, הימת, מתי יש ויכוח עם בית שמאי כשהם נחלקו מול בית הלל, עשו כדברי עצמם או שהם עשו כדעת בית הלל? אילי מה, קודם שיצא בת קול, שהלכה כבית הלל, כמו שהגמרא מספרת במסכת עירובין, דף י"ג, שיצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם דעת בית שמאי וגם דעת בית הלל זה תורת אמת. אבל הלכה כבית הלל. אז אם מדובר פה לפני שיצאה בת קול הזאת, אז למה שעשו כמו בית הלל? הרי לא ידעו עדיין שהלכה כבית הלל. אז מה איתם הדמנדה אמר לא עשו? ולאחר שכבר יצאה בת קול שהלכה כמו בית הלל, מה איתם הדמנדה אמר עשו? ודאי שצריכים לעשות כמו דעת בית הלל. למה שעשו כדברי עצמם? תרצת הגמרא שני תירוצים. אי בהתאמה קודם בת קול ואי בהתאמה לאחר בת קול. אי בהתאמה קודם בת קול, וכגון במקרה, דבית הלל רובה. מנו את כל החכמים, כמה סוברים כדעת בית הלל, כמה סוברים כדעת בית שמאי, הרוב סוברים כמו בית הלל. אז אם כן אמורים להכריע כדעת בית הלל. ובזה הוויכוח. למאן דאמר, לא עשו בית שמאי כדבריהם, אלא הם נהגו כמו בית הלל, כי הם נכנעו לדעת הרוב. והבית הלל רובה, הלכה כרבים. ומנדה אמר, עשו כדברי עצמם בית שמאי, כי אז לי נען להלכה בתר רובה, איך הדחי הדד אינין הוא, כשהחוכמה של שניהם שווה. אבל האחה, בוויכוח בית שמאי ובית הלל, חכמי בית שמאי מחדד יתפי מחכמי בית הלל. ואם כן, לפי הריטווה הם שקולים, אלה יש להם רוב, אבל אלה מצד שני יש להם חוכמה יותר. אז לכן אי אפשר לפסוק כמו הרוב. והיא בהתאמה, הוויכוח הוא לאחר שיצא בת קול הלכה כבית הלל. אז אם כן, למה יש דעה שסוברת שבכל בית שמאי נהגו כשיטת עצמם? מאן דאמר לא עשו, מובן, למה בית שמאי למרות שהם חלקו לא עשו כדעתם אלא עשו כמו בית הלל? כיוון דנפקה בת קול שהלכה כמו בית הלל, יצא בת קול, אז הם היו צריכים לנהוג כמו שיצא בת קול משמיים. ומאן דאמר שהם עדיין עשו כדברי עצמם והם לא נכנעו לבת קול. זה כמו דעתו של רבי יהושע, היא דאמר, גבי בת קול שיצא לפסוק כמו רבי אליעזר, מסכת בבא מציע, אמר על זה רבי יהושע, אין משגיחים בבת קול, כי כתוב על התורה לא בשמיים היא. קדוש ברוך הוא הוריד את התורה לעולם הזה במתן תורה, שהלכה היא כמו חכמי ישראל, ולא סומכים על בת קול לפי דעתו של רבי יהושע. ובכל אופן, נשאלת השאלה, לפי דעת רבי יוחנן, ולפי דעת שמואל, שסוברים שבית שמאי ובית הלל כשהיה ביניהם ויכוח, בית שמאי נהגו כדעתם ובית הלל נהגו כדעתם. שאלת השאלה, מה דאמר עשו? קרינן כאן, לא תתגודדו, דרשו, לא תעשו אגודות אגודות, אז איך אלה עשו כבית הלל ואלה עשו כבית שמאי? תרצת הגמרא, תירוץ מאוד יסודי לכל המקרים האלה, איך יכול להיות שאפשר אלה לנהוג כך ואלה לנהוג אחרת? הרי כתוב לא תתגודדו. אז בתחילה אמר אביי, כי אמרין לא תתגודדו, שאסור לנהוג מנהגים שונים, בעיר אחת, כגון שני בתי דינים בעיר אחת, הללו מורים כדברי בית שמאי, והללו מורים כדברי בית הלל, זה נראה כמו שתי תורות. אבל אם זה כל עיר נוהגת אחרת, שתי בתי דינים בשתי עירות, לטלמבה, אין לנו בזה בעיה שלא תתגודדו. אם כל מקום נוהג אחרת, אין בעיה. באותו מקום, שני מנהגים, זה הבעיה. אמר לי, רבה, לאביי, והבית שמאי ובית הלל, זה כמו ויכוח ששתי בתי דינים בעיר אחת דמי. אז אם כן, איך בין בית שמאי לבין בית הלל בעיר אחת יכול להיות שתי דעות? אלא אמר רבה, מביא הסבר אחר. כי אמרינן לא תתגודדו, מתי יש בעיה שכל אחד אומר אחרת ונוהג אחרת? כשזה באותו עיר, באותו בית דין. כגון בית דין אחד בעיר אחת. פלאג מורין כדברי בית שמאי, ופלאג מורין כדברי בית הלל. חלק מהדיינים באותו בית דין, באותו עיר, אומרים כמו בית שמאי, וחלק אומרים כמו בית הלל. חלק מורים כמו בית שמאי, וחלק מורים כמו בית הלל. זה אסור. אבל אפילו אם זה בעיר אחת, אבל זה שתי בתי דינים שונים, אז גם אם זה בעיר אחת, לית למבה, אין פה איסור שלא תתגודדו. מביאה הגמרא, היה לנו עכשיו ויכוח, האם כשבית שמאי חולקים על בית הלל, הם נוהגים כמו דעת עצמם, או שהם נוהגים כמו בית הלל? נעשה הגמרא להוכיח כמו אחד מהדעות. תשמע, במקומו של רבי אליעזר, הוא סובר, אנחנו הרי יודעים שיש מצוות שדוחים שבת, כמו למשל מצוות ברית מילה. ביום השמיני, מול בשר עורלתו, אם הברית מילה זה ביום השמיני, הברית מילה עצמה דוחה שבת. אז מותר למול בשבת. מותר לעשות את מלאכת המילה בשבת. אבל אם המוהל אין לו סכין, והוא צריך להכין סכין, זה כבר נקרא מכשירי מצווה. האם גם את זה מותר לעשות בשבת? האם גם זה דוחה שבת? סובר רבי אליעזר, כן, מכשירי מצווה דוחים את השבת. ובמקומו של רבי אליעזר, היו קורטים עצים בשבת, לעשות מהם פחמים בשבת, לעשות מהם ברזל לסכין מילה כדי למול בו. וכן, יש ויכוח בין החכמים על בשר עוף. יש כאלה בדרך צחות אומרים, בברית בין הבתרים, כתוב, ואת העוף לא בתר. אז האשכנזים אומרים, תף, לא דגושה, אומרים, סף. ואת העוף לא בשר. העוף הוא לא בשר. אז זה בדרך צחות. על כל פנים, יש ויכוח בין התנאים, האם עוף, יש איסור לבשל אותו בחלב. כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. לאמו של הגדי יש חלב, הוא יונק את החלב ממנה. אז אסור לבשל בשר בחלב. אבל עוף, הרי לא יונק חלב. אז כאן, לפי רבי יוסי הגלילי, אין איסור של בשר בחלב, בבשר עוף. במקומה של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב, כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי. אל תדייק מפה, במקומו של רבי אליעזר, אין, היו דוחים שבת, בשביל לחתוך עצים, בשביל לעשות פחמים, בשביל לעשות סכין למילה. כי הוא סובר מכשירי מצווה דוחים שבת. ובמקומו של רבי עקיבא, שהוא זה שחולק על רבי אליעזר, הוא סובר שמותר רק את הברית מילה עצמה לעשות בשבת, אבל להכשיר את הכלי בשביל לעשות ברית מילה, זה אסור לעשות בשבת. שם לא היו דוחים שבת בשביל מכשירי מילה. דתנן, כלל אמר רבי עקיבא, שאתה רוצה לעשות ברית מילה בשבת, כל מלאכה שאתה לא חייב לעשות אותה דווקא היום, אתה יכולת לעשות את זה אתמול. את ברית מילה עצמה אתה חייב לעשות ביום השמיני. אבל להכין את הסכין כבר יאכלת לפני שבת. אז כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אין דוחה את השבת. את הסכין אתה יכול להכין לפני שבת, אז זה לא דוחה שבת לפי רבי עקיבא. על כל פנים רואים מכאן, שהיו כאן אגודות אגודות. במקומו של רבי אליעזר, נהגו כדעתו. במקומו של רבי עקיבא, נהגו כמו רבי עקיבא. שואלת הגמרא, אבל אתה אומר עכשיו שזה במקומו שלא כך, במקומו שלא אחרת. כבר תירצנו. ואימאי תיובתא, כבר אמרנו מקומות מקומות שני. אפילו באותו מקום, יש את דעתו של רבא, שאם בית דין אחד פוסק כמו דעה אחת, ובית דין אחר פוסק כמו דעה אחרת, עדיין זה לא נקרא לא תתגודדו. האם זה שני מקומות שונים? אפילו הבעיה מודה שאין פה בעיה שלא תתגודדו. שואלת הגמרא, מה באמת הייתה השאלה פה, אני לא מבין. ותקהרי לה, מה יקהרי לה? זה שהקשה את הקושייה, למה הוא הקשה? כבר תירצנו שלא תתגודדו, זה רק נאמר באותו בית דין, שחלק מהחכמים מורים ככה, וחלק מהחכמים מורים אחרת. נה הגמרא, השאלה, כי שר קלת החמינה היה עולה בדעתנו לומר, שמה שהתירו מקום אחד לנהוג כמו חכם אחד, ומקום אחר לנהוג כמו חכם אחר, זה דווקא במצוות פרטיות. אבל משום חומרה דשבת, ששקולה כמו כל התורה כולה, אדם שמחלל שבת זה כמו שעובד עבודה זרה, אולי כל העולם כולו כמו מקום אחד דמי, וצריכים לנהוג כמו דעה אחת, כמה שמלן שמקומות מקומות יכולים כל אחד לנהוג כמו דעת רבו. מביאה הגמרא קושייה נוספת, תשמע, דרבי אבאו. הגמרא במסקנה אומרת שרבי אבאו סבר להקל בדיני מוקצה, שאם היה נר דולק בכניסת שבת, כל מיני שהנר דולק, לפי כל הדעות אסור להזיז אותו, כי זה יכול להיות שמביאים אותו לידי כיבוי, כשמזיזים אותו. השלהבת מהבהבת, זה יכול להיות בעיה. אבל כשהנר נכבט, אז לפי איך שאנחנו פוסקים, ודאי אסור לטלטל את הנר, היא מוקצת. אבל יש דעות של תנאים, דעת רבי שמעון, שסובר שנר ברגע שהוא נכבה, אין בו משום מוקצה. וכך סבר רבי אבאו. אבל מצד שני יש דעתו של רבי יהודה, שסובר שזה כן נקרא מוקצה. אז כשרבי אבאו היה מגיע למקום שהחמירו כדעתו של רבי יהודה, אז הוא היה מחמיר כדעתם. כי כלל להטריד רבי יהושע בן לוי, כשהוא הגיע למקומו של רבי יהושע בן לוי ששם הקלו, אבל מטלטל שרגע, אז הוא הקל לעצמו גם כן לטלטל נר, שרגע זה נר, שקבע בשבת עצמה, הוא סבר כמו רבי שמעון שזה לא מוקצה. וכי כלל להטריד רבי יוחנן, כשהוא הגיע למקומו של רבי יוחנן, שרבי יוחנן החמיר כמו דעתו של רבי יהודה שזה כן מוקצה, לא אבל מטלטל שרגע, אולי מטלטל נר, על כל פנים רואים מכאן, כשיש ויכוח, כל אחד נוהג כדעתו. אתה רואה, מקום אחד נוהגים כך, מקום אחר נוהגים אחרת. אתה רואה שכן עושים אגודות אגודות, אז איך אמר יש לקיש שלא? שואלת הגמרא גם כאן, מה הקושייה? ואי מהי קושייה? ולא אמרינן מקומות שאני, וכי לא אמרנו שמקום אחד נוהג כך, מקום אחר נוהג אחרת, זה לא נקרא לא תתגודדו? עונה הגמרא, ענן אחי כאמרינן, הקושייה שלנו הייתה על רבי אבאו עצמו. רבי אבאו איך יעביד אחי? ואיך יעביד אחא אחי, ואיך יעביד אחא אחי, איך יכול להיות שהוא משנה את המנהג, כי זה נראה שיש לו ספק כמו מי ההלכה, והוא נוהג כאן כמו דעה אחת וכאן כמו דעה אחרת, זה נראה כמו שתי תורות. עונה הגמרא, לא, רבי אבאו, באמת כרבי יהושע בן לוי סביר עלי, הוא סבר כשמוטל לטלטל נר אחרי שהוא קבע, והסיבה שכי מיקלה להטריד רבי יוחנן לא אהבה מטלטל, אתה יודע למה הוא לא טלטל כשהוא הגיע למקומה של רבי יוחנן? משום כבודו דה רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר שאסור לטלטל, אז הוא רוצה לכבד את רבי יוחנן. שואלת הגמרא, בסדר, זה רבי אבאו עצמו ידע שהוא מקל, ובמקומות של כאלה שמחמירים, אז הוא מחמיר כדי לכבד אותם. אבל ואיקה שמע, יש את המשמש בקודש שלו. הוא רואה אותו מטלטל במקומה של רבי יהושע בן לוי, אז הוא יבוא לטלטל גם במקומה של רבי יוחנן. אז למה רבי אבאו לא יחמיר גם במקום עצמו? כדי שלא יבואו לעשות שתי תורות במקום אחד, במקומו של רבי יוחנן יבואו אלה להחמיר ואלה להקל. עונה הגמרא, דמודה לי לשמה, רבי אבאו הודיע למשמש בקודש, דע לך, אנחנו מקלים, אבל מקום שמגיעים, שאנשים מחמירים, שם תחמיר. תשמע, משנה שלנו אומרת, וזו הסיבה שבאנו את כל הסוגיה. יש ויכוח גדול בין בית שמאי לבין בית הלל, לגבי האם הצרות מותרות לאחים. מה פירוש? משנה פותחת את המסכת, 15 נשים שהיו מותרות על האח שנפטר בלי ילדים, וכשהן נופלות לאיבום לפני היבם, ליבם הם אסורות, כמו שאמרנו מקודם, את הדוגמה, ביתו, ראובן ושמעון אחים, שמעון התחתן עם הבת של ראובן, כל זמן ש... שמעון נשוי איתה זה בסדר, מותר להתחתן עם האחיינית שלו, אבל אם נפטר בלי ילדים ואשתו נופלת לאיבום לפני ראובן, זה אבא שלה, היא לא יכולה כמובן שהוא ייבם אותה. אז ודאי שהיא פטורה מאיבום וחליצה, זה כולם מודים. אבל אם היא הייתה נשואה עם אישה נוספת לשמעון, לפי בית הלל, וזה מה שהמשנה אומרת, הנשים האלה פוטרות גם את צרותיהם מאיבום וחליצה. בית שמאי! מתירים את הצרות לאחים, לאיבום. המשנה אומרת, אף על פי שבית הלל אלו עשרים, ובית שמאי אלו מתירים, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל נמנעו מלישא נשים מבית שמאי. היא אמרת בשלמה, שבית שמאי, החמירו כמו בית הלל והם לא עשו כדברי עצמם, משום מה אחי לא נמנעו מלשא נשים אלו מאלו, כי כולם נהגו את אותו מנהג. אלא ימרת, בית שמאי עשו כדבריהם, והתירו להבהם את הצרה. המאי, בית הלל לא נמנעו. ביש למה בית שמאי מלשאת נשים של בית הלל לא נמנעו? כי נכון שבית שמאי סוברים שצריך לחלוץ לאותה צרה. היא לא יכולה להתחתן לשוק בלי חליצה. ובית הלל מתירים לה להתחתן עם אדם זר בלי חליצה. אז נאמר שבאמת היא הלכה והתחתנה עם אדם זר בלי חליצה. היא עברה על מצוות לא תעשה. התורה אומרת לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אם היא זקוקה לאיבום או חליצה, אסור להתחתן עם מישהו אחר בלי איבום או חליצה. והיא לפי דעת בית הלל, היא לא עשתה חליצה, כי לפי דעתם היא פטורה מאיבום וחליצה. אחרי התחתנה עם מישהו מהשוק, עברה על מצוות לא תעשה. הבנים שיוולדו לה, דבני חייבי לוין נינו, הם בני חייבי לוין לפי דעת בית שמאי. בית הלל סוברים שמותר לה להתחתן לשוק, היא לא צריכה בכלל איבום או חליצה, אבל אפילו לפי דעת בית שמאי שהיא כן הייתה צריכה חליצה, אז היא לא עשתה חליצה. מה הבעיה? שעברה על מצוות לא תעשה, אז הבן שלה יהיה בן של אחת שעברה על מצוות לא תעשה. הוא לא אסור בחיתון, אז לכן לא היה בעיה להתחתן עם בנותיהם של בית הלל. אלא, בית הלל מבית שמאי, איך הם יכלו להתחתן עם בנות של בית שמאי? המאי לא נמנעו. הרי בית שמאי מתירים לצרה של הערווה, היא בעצמה להתייבם. לפי בית הלל היא בעצמה אסורה באיבום. היא צרת ערווה. ואם כן היא הופכת להיות אשת אח שלא במקום מצווה. ואם אדם מתחתן עם אשת אח שלא במקום מצוות ייבום, חייב קראת. בני חייבי קריתות ממזרים נינו. הבנות שלהם לפי דעת, הבנות של אלה שהתייבמו, צרות הערווה שהתייבמו לאחים, שבית שמאי מתירים ובית הלל אוסרים, לפי בית הלל, אם באמת האחים ייבמו את צרת הערווה, הם עברו על איסור שעונשו קרת, והילדים שנולדו יהיו ממזרים. אז איך בית הלל לקחו נשים מבנות בית שמאי? וכי תימה, כסברי בית הלל דאין ממזר מחייבי קריתות. אולי תגיד שבית הלל סוברים שזה לא נקרא, שהבן לא יהיה ממזר? אם כל האיסור היה רק איסור כזה שהחיוב עליו הוא קראת, מתי הבן יהיה ממזר? אולי לפי דעתם רק אם עשו איסור והתחתנו עם אישה שחייבים עליו מיתת בית דין. זה לא נכון. ואמר רבי אלעזר, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בענייני צרות, צרות הערווה ליוון, מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש קראת. מספיק שהוא אנוש קראת, כבר אם היה חיתון עם אחת שחייבים עליה קראת, הבן יהיה ממזר. אז איך בית הלל לקחו נשים מבנות בית שמאי? ייתכן שהן ממזרות. אלא לאו שמה מינה לא עשו, וכי לא רואים מכאן שבית שמאי לא עשו כדעת עצמם, אלא הם נהגו כמו בית הלל, ולכן לבית הלל לא היה בעיה להתחתן עם בנותיהם. דוחה הגמרא, לא, לעולם בית שמאי כן עשו כדבריהם. אז איך בית הלל לקחו מנשותיהם? אולי הם ממזרות? לא. דמוד ולאו, בית שמאי, לפני שעשו שידוך עם אלה שפוסקים כמו דעת בית הלל, הודיעו להם, תדעו לכם שהבת הזאת, לפי שיטתכם, היא אסורה עליכם. לפי דעתכם היא ממזרת, ורק לפי דעתנו היא קשרה. ובית הלל פר שבאמת היו נמנעים מלקחת כאלה שלפי דעתם נחשבות ממזרות. והחינם היא מסתבר, באמת מסתבר לומר שבית שמאי נהגו כשיטתם גם כשהם חלקו עם בית הלל, רק הם היו מודיעים לבית הלל, תדעו לכם כאן אתם אמורים להחמיר, ובית הלל באמת היו פורשים. דקתן סייפה, המשנה ממשיכה עם דוגמה נוספת, שלמרות שהיו ויכוחים בין בית שמאי לבית הלל, לא נמנעו מלחיות יחד, למרות שהדעות שלהם היו חלוקים. המשנה אומרת, יש הרבה ויכוחים הרי בין בית הלל לבין בית שמאי בדיני טומאה וטהרה. רש"י כאן מחדש דבר פלא, שבדיני טהרה בית הלל מחמירים יותר מבית שמאי. והמשנה אומרת, כל הטהרות וכל הטומאות שהיו אלו מטהרים, נאמר בית שמאי, ואלו מטמאים, נאמר בית הלל, אף על פי כן לא נמנעו אלו ואלו מלהיות עושים טהרות אלו על גבי אלו. הם היו משאילים כלים אחד לשני. היא אמרת בשלמה דמוד אלו, אם אלה שמקלים הודיעו לאלה שמחמירים, תיזהרו, הכלי הזה לפי דעתכם טמא. שומע אחי לא נמנעו, זה מובן למה באמת לא נמנעו לקחת כלים אחד מהשני. אלה אמרת לא מוד אלו, זאת אומרת שאלה שמקלים לא הודיעו לאלה שמחמירים שהכלי הזה לפי דעתו טמא, אז בשלמה בית שמאי מבית הלל לא נמנעו מלקחת, תמאות דבית הלל, לפי בית שמאי תארות נינו, כי הרי בית שמאי הרבה יותר מקלים. אלא בית הלל, מבית שמאי למה לא נמנעו? הרי מה שמוגדר כתארות דבית שמאי, לפי דעת בית הלל תומאות נינו, כי הם הרי מחמירים יותר, איך הם סמכו על בית שמאי? אלא לאו, צריך לומר, שבית שמאי דמוד אלו לבית הלל על כל הכלים ש... הם יודעים שבית הלל מחמירים והם מקלים, הודיעו לבית הלל, דילו לכם הכלי הזה, אתם אמורים להחמיר בו, לכן הם יכלו לסמוך ולקחת כלים. שמע מנה, שואלת הגמרא, ומי אולמי דהך, מהך, למה החלק השני של המשנה, שמדבר על טומאה וטהרה, מפה יש יותר הוכחה שהם היו מודיעים אלו לאלו, במקרה שהאחרים צריכים להחמיר, מה יותר ראיה מאח, מהחלק הראשון, שעוסק באיסורי ערווה, שלא נמנעו מלהתחתן אלו לאלו, וכי שם אין הוכחה שממודיעים אחד לשני, אחרת הם, איך הם יכולים להתחתן עם מישהו שמקל בדברים שלפי דעתם זה ערווה. עונה הגמרא, יכול להיות, אם היינו מדברים רק על המקרה של ערווה, של צרה, מהו דתימה, היינו סבורים לומר שבאמת לא מודיעים אחד לשני, רק מה? צרה קלה איתלי, קלה איתלה, כשיש נשים שנופלות לאיבום, ואחת מהם ערבה ליוון, ויש לה צרה. צרת ערבה, זה דבר מפורסם. אז לכן, אם היה מקרה שאדם ייבם צרת ערבה, ולפי דעת בית הלל, זה ממש חיוב קראת, זה דבר מפורסם, לא היו צריכים להודיע את זה אחד השני. אז מכאן אין ראיה שהם הודיעו אחד לשני. יכול להיות שפשוט זה כל כך מפורסם, שאחד מבני בית הלל, שסוברים שאסור לייבם את צרת הערווה, הוא היה יודע כבר, אם היה מקרה כזה שמישהו כן ייבם צרת ערווה, כדי להיזהר מהבנים שהם לפי דעתו ממזרים. כי זה דבר מפורסם. אולי גם בלי שיודיעו, אנשים יודעים מזה. אז אין מכאן עדיין הוכחה שהם יודעים אחד לשני. כמה שמלן החלק השני שבמשנה, שמדברים לגבי כלים טמאים וטהורים, שזה דבר לא מפורסם, מי יודע מה קורה במטבח של השני, איזה כלים טמאים, איזה כלים טהורים. ואם בכל זאת הם לא נמנעו מלהשאיל כלים אחד לשני, זה אומר שמי מודיעים אחד לשני, תשמע, זה לפי דעתך אמור להיות המת, תדע לך שאתה צריך להחמיר. גופה, נתבונן בגופם של דברים שהבאנו קודם, את דבריו שאמר רבי אלעזר. אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה, לעניין צרות של העריות שנופלות לאיבום, האם הם מותרות באיבום, או שהן פטורות מאיבום, מודים בית שמאי ובית הלל שאין ממזר, אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש קראת. אחד שהאיסור להתחתן איתה זה איסור ערווה, והחיוב עליו הוא קראת, הבן שיוולד, אם אדם מתחתן עם אישה כזאת, יהיה ממזר. שואלת הגמרא, מן מודים? מי מודה פה למי? אי למה בית שמאי מודים לבית הלל? שאפילו שלפי דעת בית שמאי צריכים לתת חליצה לצרת ערווה, הם מודים לבית הלל שאפילו אם לא ייתנו חליצה והייתי תתחתן בלי חליצה צרת הערווה, הוולד לא יהיה ממזר. פשיטה? הרי אם אחת שהייתה אמורה לקבל חליצה מהיוון ולא קיבלה ממנו חליצה והלכה והתחתנה עם מישהו מהשוק, האיסור שהיא עברה, האיסור, זה מצוות לא תעשה. וזה ידוע, פשיטה, בני חייבי לווים, קשרים נינו, הם לא ממזרים, זה ברור, לא צריך את דבריו של רבי אלעזר. אלא מה תאמר? שבית הלל מודים לבית שמאי, שאפילו שלפי דעת בית הלל, אסור לייבם את צרת הערווה. מה, הם יודו לבית שמאי? שמה? בית שמאי סוברים שמותר לייבם את צרת הערווה? בית שמאי סוברים שמותר לייבם את צרת הערווה, זה אומר שלפי בית הלל, אם עושים כמו בית שמאי, בעצם עוברים כאן על חיוב כרת של אשת אח. אז מה פירוש שהוא אומר? אפילו שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, שזה עניין אחד, בעניין אחר, מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש כרת. זה לא עניין אחר, זה אותו עניין בעצמו. אי גופה, צרת ערווה שהתיימה לפי בית הלל, חייבי קריטות היא, והוולד אמור להיות ממזר. מפרוש מודים במקום אחר, זה המקום פה בעצמו, לפי דעתם צריך להיות שהוולד ממזר. עונה הגמרא לעולם, מה שכתוב כאן, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות מודים, בית שמאי מודים לבית הלל. שנכון, שלפי דעת בית שמאי, צרת ערווה שנופלת לייבום, מתייבמת. הם מודים לבית הלל שאם היא לא תתייבם, וגם לא תקבל חליצה, אלא תתחתן עם מישהו אחר, כמו דעת בית הלל שהיא פטורה מייבום וחליצה, ואם כן היא עוברת המצוות לא תעשה, שלא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. מודים להם שזה לא יהיה ממזר. שאלת פשיטה. סך הכל היא עברה על מצוות לא תעשה, בזה שהיא יכולה להתחתנה עם מישהו אחר בלי חליצה. אז למה שהוולד שלה יהיה ממזר? החידוש הוא להפוק עמד רבי עקיבא דאמר, יש ממזר אפילו מחייבי לוין. לפי דעתו של רבי עקיבא, אחת הייתה צריכה חליצה והתחתנה בלי חליצה עם מישהו זר, זה מצוות לא תעשה, הוולד יהיה ממזר. החידוש הוא, לפי דעת בית שמאי, באמת היה אסור שהיא תתחתן, שהצרה תתחתן עם מישהו אחר. היא הייתה צריכה חליצה, אבל אם היא עברה על האיסור הזה, הוולד לא יהיה ממזר. כי הם חולקים על רבי עקיבא שסובר שיש ממזר גם מפסולי חיתון של איסור לא תעשה. כמה שמלן רבי אלעזר, דאין ממזר מחייבי לוין. בית שמאי מודים לבית הלל, שאם הם התחתנו, אם הצרה תתחתן עם מישהו מהשוק והיא תעבור המצוות לא תעשה, הוולד לא יהיה ממזר. כי אין ממזר, אלא כשהוולד נולד מאיסור ערווה שהחיוב עליו הוא חיוב כרת. בכל אופן יש לנו ויכוח בין ריש לקיש ורבי יוחנן ובין רב לבין שמואל, האם כשיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם בית שמאי נוהגים כמו הדעה שלהם או שהם עושים להלכה כמו בית הלל? תשמע, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל ברשימה ארוכה של דברים, והברייתא הולכת ומפרטת. הדבר הראשון, בצרות, מה שלמדנו במשנה, בית שמאי מתירים לצרת ערווה להתייבם, ובית הלל פותרים אותה מחליצה מייבום. דבר נוסף שהם נחלקו, ובאחיות. יש ארבעה אחים, שניים התחתנו עם שתי אחיות, נפטרו בלי ילדים, ושתי האחיות נופלות לייבום לפני האחים, שני האחים שנותרו. מדרבנן תקנו שלא ייבמו האחים אף אחת מאותם אחיות. למה? כי אם היבם ייבם את אחת האחיות, הרי גם האחות השנייה הרי נפלה לפניו לייבום. וכשיבמה נופלת לייבום, יש לה זיקה עם היבם, וזיקה זה כמו קצת קידושין. אז אם היבם מייבם אחות אחת, הוא מייבם כאן את אותה אחות שהיא אחות זקוקתו, כי גם האחות השנייה הרי יש לה זיקה אליו. וזה כמו קצת קידושין, אז לכן חכמים תקנו שלא ייבמו אף אחת מהאחיות האלה, אלא ייתנו להם חליצה. יש ויכוח בית שמאי ובית הלל אם האדם עבר על התקנה הזאת של חכמים והוא ייבם את אחת מהם. בית שמאי אומרים, יישאר איתה. בית הלל אומרים, ייתן לה גט. אז גם כאן הם נחלקו. מקרה נוסף שהם נחלקו הוא בגט ישן. אדם כתב גט לאשתו והוא עדיין לא מסר לה את זה. אם הוא התייחד איתה בין הזמן של כתיבת הגט לבין הזמן של נתינת הגט בפועל, בית שמאי אומרים הוא יכול לתת לה עדיין את הגט ובית הלל אוסרים. מקרה נוסף הוא בספק אשת איש. אז רש"י מבאר בפירוש הראשון, אדם מתחתן עם קטנה לפני גיל 12 ויום אחד, והוא נתן כסף קידושין לא לאבא אלא לאמא, לאחיה, אז כל מה שמקודשת זה רק מדרבנן, ולכן היא יכולה כל יום לומר, לא מעוניינת בנישואין האלה, ואז מבטלת את כל הנישואין. ואז מתברר שבכלל לא הייתה נשואה. ואם כן, זה ספק אם היא אשת איש. כי אם היא לא תימהן, היא אשת איש. אבל אם היא בסוף תגיד שהיא לא מעוניינת, אז מתברר שהיא פנויה. בית שמאי אומרים שהיא יכולה למען רק אם היא ארוסה, רק אם היא קיבלה קידושין, אבל אם כבר נישאה, היא לא יכולה כבר למען. ובית הלל אומרים שגם כשהיא נשואה, גם אחרי שהייתה נשואה, היא יכולה למען. מקרה נוסף שיש ויכוח בין בית שמאי לבית הלל, הוא במגרש את אשתו. אדם כתב גט וגם נתן את הגט כבר לאשתו, גירש אותה. ולאחר מכן לנה אמו בפונדק. לפי בית שמאי, לא צריך לתת לה עוד פעם גט. בית הלל אומרים, צריכה גט שני. ויכוח נוסף, בכסף ובשווי כסף. לפי בית שמאי, כמה כסף צריך בשביל לקדש אישה? לפחות דינר כסף. ובשווי דינר כסף. בית הלל סוברים, לא צריך דינר שלם, מספיק פרוטה. בפרוטה של נחושת, ולא צריך דווקא פרוטה, אלא בשווי פרוטה. אז גם זה יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם מקדשים אישה בכסף בדינר או בפרוטה. ועל אף שיש כל כך הרבה ויכוחים בין בית שמאי לבין בית הלל, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא נמנעו בית הלל מלישא נשים מבית שמאי. ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה. לקיים מה שנאמר האמת והשלום, אהבו. רבי שמעון אומר, נמנעו הן מן הוודאי. מקרה שיש ודאי שלפי אלה זה אסור והאחרים מתירים, ודאי שהם נמנעו מהאחרים. ולא נמנעו מן הספק. מקרים שכל החשש הוא רק בגלל ספק, למשל, שהגמרא מבינה כעת, מה שאמרנו שהיה ויכוח, אדם גירש את אשתו ואחרי זה הם ישנו באותו פונדק. כל הסיבה שלפי דעת בית הלל צריך עוד גט, כי חוששים אולי הוא קידש אותה שוב פעם. לכן היא צריכה עוד גט. מזה הם לא נמנעו אלה מאלה. אבל מדברים שהם ודאי איסור, כן נמנעו אלה מאלה. מדייקת הגמרא, היא אמרת בשלמה, שבית שמאי עשו כדבריהם, משום הכי, נמנעו מן הוודאי. כי הם נהגו כך, והם נהגו אחרת. והם נמנעו לא לקחת נשים, מאלה שהם ודאי אסורות. אלא היא אמרת, לא עשו, אם בית שמאי לא נהגו כדעת עצמם, אלא הם נהגו כמו דעת בית הלל, כולם נהגו את אותו מנהג. מה הם נמנעו? למה הם נמנעו מן הוודאי? הם הרי סוברים את אותה דעה. שאלת הגמרא ותסברה, מה אתה רוצה להוכיח מכאן? שבית שמאי כשהם חלקו על בית הלל, הם עשו כמו דעתם? נהי נמי דעשו כמו דעת עצמם. בשלמה בית הלל נמנעו מלהתחתן עם נשים מנשות בית שמאי במקרה שזה ודאי אסור לפי דעתם. מובן למה? למה? כי לפי בית שמאי מותר ליבם ליבם את צרת הערווה. ולפי בית הלל זה אסור, אז בית הלל ודאי נמנעו מלקחת נשים מבית שמאי שהתייבמו באיסור, כי זה איסור אשת אח, זה חיוב קראת. חייבי קריטות נינהו, וממזרים הם, לפי בית הלל. אלא לפי בית שמאי, שהם סוברים שמותר להתחתן עם אותם צרות, ערווה, מותר לייבם אותם. אז מה הבעיה שהם ייקחו נשים מבנות בית הלל? שאולי בית הלל סברו שאסור לייבם את צרת הערווה, ולכן הם פטרו אותה בלי חליצה, ואחר התחתנה עם מישהו אחר בלי חליצה, ולפי דעת בית שמאי זה איסור לב שלא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. למה הם נמנעו? גם אם זה ודאי. המי נמנעו מנשא נשים מבית הלל. מילא הצרת ערווה עצמה, לפי בית שמאי, באמת עשו להם להתחתן איתה, כי היא צריכה חליצה. אבל ביתה, בסך הכל, בני חייבי לבין נינו וקשרים נינו, הם לא פסולים לנישואין. אלא צריך לומר שהברייתא הזאת היא לא מדויקת. אי אפשר להוכיח מהברייתא הזאת. מתרצת הגמרא, באמת הברייתא הזאת היא כן מדויקת. ובאמת אפשר להביא מכאן ראיה שבית שמאי, כשהם חלקו על בית הלל, הם עשו כמו דעת בית שמאי, כמו דעת עצמם. ולמה בית שמאי, במקרה של ודאי, הם נמנעו מלקחת נשים מבית הלל? אתה שואל, מה הבעיה? מה בית שמאי חולקים על בית הלל? מה בית הלל מקלים כשבית שמאי מחמירים? שבית הלל סוברים שצרת ערווה יכולה להתחתן לשוק בלי חליצה, ובית שמאי סוברים שהיא צריכה חליצה. אז אומר שהיא התחתנה עם מישהו מהשוק בלי חליצה, הבן שלה סך הכל, בן של מישהי שעברה על חיוב לב בנישואין שלה, הבן הזה קשר לנישואין, מה הבעיה להתחתן? הבת קשרה, מה הבעיה להתחתן עם הבת הזאת? התשובה היא, אנחנו לא מדברים על הבת, אנחנו מדברים על הצרת ערווה בעצמה, על היבמה בעצמה. כדאמר רב נחמן בר יצחק בדף תתוו במקרה אחר, לא נצריכה אלא לצרה עצמה. ההכנה מאותו דבר גם לברר כאן, לא נצריכה אלא לצרה עצמה. שמקרה ודאי שיש כאן צרת ערווה, שלפי דעת בית שמאי היא צריכה חליצה, ובית הלל מתירים שהיא תתחתן לשוק, במקרה שזה ודאי שהיא אסורה לשוק והיא צריכה חליצה, בני בית שמאי לא לקחו אישה כזו. שואלת הגמרא, ובאמת תסביר את הברייתא, מה ישנה מן הוודאי? זה נראה שרבי שמעון חולק על החכמים בתחילת הברייתא, זה נראה כאילו יש פה שתי דעות בברייתא. ורבי שמעון סובר שאלו מאלו היו נזהרים לא לקחת אישה במקרה שוודאי אסורה להם. במקרה שיש ויכוח בין בית שמאי ובית הלל, ואלה מקלים ואלה מחמירים, במקרה שהאלה מקלים וזה ודאי אסור לאלה שמחמירים, אז הם היו נמנעים. מה ישנה מן הוודאי? די איסור ההוא, כי לא רצו להתחתן עם איסור? ספק נמי איסור ההוא. גם אם יש פה ספק, זה גם איסור. אז למה לא נמנעו? מה, הם לא חוששים להתחתן עם אחת שספק אולי היא אסורה? עונה הגמרא, לא תימה שהם לא נמנעו מן הספק, אלא אימה שהם לא נמנעו מן הסתם. אז סתם אישה לא נמנעו מלהתחתן איתה. זאת אומרת, אם הלכו ורצו להינסה למישהי, בני בית הלל עם אחת מבנות בית שמאי, או בני בית שמאי עם אחת מבנות בית הלל, אם לא באו והזהירו אותם, תיזהרו, כי פה בעצם הבת הזאת, לפי דעתכם, אסורה. אם לא הזהירו אותם, סתם בנות אלה שסוברים אחרת, סוברים אחרת, אפילו הם מקלים במקרה שאלה מחמירים, סתם לא היו נזהרים. למה? דמוד הילהו ופרשי. כי הייתה ביניהם חיבה ורעות, בין בני בית שמאי לבין בני בית הלל, ואם היה פה מקרה שאלה מחמירים ואלה מקלים, היו מודיעים להם, תדעו לכם, אנחנו מקלים, אתם צריכים להחמיר. שואת הגמרא, מה יקמה שמלן? שבזה שהם בסתם היו סומכים אחד על השני? מה החידוש? שאם היה פה איזשהו איסור, הם היו מודיעים אחד לשני? דאהבה ורעות נוהגים זה בזה? היינו ראישה? כבר אמרנו את זה בחלק הראשון של הברייתא. אומרת הגמרא, זה בדיוק החידוש. הקמה שמלן, דכולה רבי שמעון. זה החידוש באמת, שתחילת הברייתא, זה גם כן דעת רבי שמעון. רבי שמעון לא חולק על החלק הראשון של הברייתא. עד כאן, דף י' ד'.